המשפטים הראשונים שלה. בחלק הראשון של הפסקה, הרב מסמן את ההבדל בין מהלך המחשבה הרחבה, האידיאלית, כלומר, המחשבה האמונית. בדרך כלל, כשאנחנו לומדים אמונה, אנחנו עוסקים במושגים שהולכים ומתרחבים, הולכים וכוללים. כי המחשבה שלנו עסוקה להיפגש עם האידיאל, כלומר, עם הרעיון הכללי, שהמון פרטים מעשיים הם התרגום שלו בחיי המעשה. אז בהתחלה אנחנו עוסקים במושג כפי שאנחנו מתבוננים עליו מהמציאות המעשית שאנחנו מצויים בה. אחר כך אנחנו הולכים ומעמיקים, הולכים ומתבוננים, והמושג הולך ומתרחב. ככל שהמושג הוא יותר רחב, אז הוא יותר אידיאלי. כלומר, יותר עוסק באידיאל, והמחשבה הזו, מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית, הולך ומתרחב בטבעו, והמחשבה הזאת מקפת, היא מקפת כמו כוללת, היא כוללת חזיונות רבים ואופקים גדולים. למעשה, יש תרגומים שונים, ביטויים שונים, למשל, דיברנו שבוע שעבר מתוך הפסקה בקבצים על ההבדל בין האידיאל של הצדק לבין הביטוי המעשי שלו. הביטוי המעשי של הצדק באופנים שונים, בתרגומים שונים, כלומר בחיי המעשה, כל מעשה התרגום של הצדק הוא באופן מאוד מדויק. כשאנחנו לומדים הלכה, כלומר כשאנחנו לומדים גמרא, אז מהלך המחשבה היא מחשבה מדייקת, מבררת, נתחנית, מבררת מה בדיוק כשאנחנו אומרים למשל, לא יודע, כל אחד בסוגיה שהוא נמצא בו, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אז אנחנו לא רוצים לתפוס את הביטוי הזה בכללות, אנחנו רוצים להבין מה בדיוק זה אומר. מדוע עדים שהגידו בבית דין פעם ראשונה לא יכולים לחזור ולהגיד, זה בדיוק הפשט הזה, או הפשט, מה באמת המובן? זה פסול באגדה, פסול בבית דין, לא יודע בדיוק, כל אחד לפי איך שהוא מתבונן. אז מהלך המחשבה ההלכתי, הגמרתי, הוא מהלך מחשבה מדייק. מדייק, מברר. המשלנו את זה, אדם מתחיל את הסוגיה, כשהסוגיה היא מאוד מעורפלת, הוא לא מבין מה מונח בתוך המושג, ולאט לאט דרך המילים של רשי, המילים של תוספות, הקושיות, גמרות אחרות, אנחנו הולכים, הנפקמינות ההלכתיות, הרבים. אז מה זה בדיוק המושג הזה? מהלך המחשבה האמוני זה מהלך מחשבה אחר, הפוך. אנחנו מתחילים כשהמושג, אנחנו תופסים אותו בקונוטציה המעשית שלו, אז הוא מקבל צבע מאוד מסוים. ולאט לאט המושג הזה הולך ונעשה, הולך וכולל. אז אומר הרב, יש הבדל בין האידיאל של הצדק לבין הביטוי המעשי שלו. ואנחנו נצטווינו, צדק, צדק תרדוף. תרדוף גם אחרי הצדק המעשי. כשאנחנו לומדים חושן משפט, אנחנו, אבל גם אחרי האידיאל של הצדק. האידיאל של הצדק זה אידיאל מאוד רחב. כשאנחנו לומדים אמונה, זה סוג לימוד אחר. תכף אנחנו נראה שהמעמד של הלומד צריך להיות אחר. אבל קודם כל, מהלך המחשבה. מהלך המחשבה הרחבה, האידיאלית, הולך ומתרחב בטבעו. אז המושגים הם כאלה שהם חזיונות גדולים, רבים, אופקים גדולים, ותכונת הציורים שלה, כבר, התפיסה איך השכל תופס את המושג הזה, זה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה. זה אופי אחר. אז מושגי האמונה זה מושגים מאוד רחבים, עליונים, לא מדויקים. זה לא שהם לא מדויקים, אבל זה דיוק אחר. אם אנחנו מדברים על מידת החסד של הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו לומדים יותר, אנחנו אומרים, דע לך, גם כשהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, גם כשהקדוש ברוך הוא מוריד גשמים, זה ביטוי של מידת הגבורה, וגם כשהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, זה ביטוי של מידת הגבורה, וגם כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, תורה זה מפי הגבורה. אז מה זה מידת הגבורה? מידת הגבורה זה מידה שכוללת כל כך הרבה הנהגות של הקדוש ברוך הוא, עד שהיא הולכת ונעשית כוללת ומקפת הרבה חזיונות. אז כשאנחנו רואים מה זה מידת הגבורה של הקדוש ברוך הוא, זה דבר מאוד כולל, מאוד עליון. ועד רבה, גם מה שאנחנו נסביר זה רק רמז, כי האמת היא שמידת הגבורה אנחנו בכלל צריכים לפגוש אותה בראות הדליבה, בפנימיות הלב, הכרת הדברים. אבל כשאנחנו מדברים על הביטוי ההלכתי, אנחנו לא אומרים, טוב, בוא נדבר בערך, והלב שלנו, הוא יפגוש את המוסר. אנחנו באים בשכל המתחמי שלנו, אנחנו אומרים, רגע, כיוון שהגיד שוב, אנחנו חוזר ומגיד, זה פסול בגלל שזו אגדה שנייה, או בגלל שזה בא לעקור את האגדה הראשונה, או זה פסול בעדות, אז לא יודע בדיוק כל אחד במושגים שמצא, לא נכנס, כן? אנחנו באים, רגע, מיגו זה, כלומר, אנחנו באים לברר בדיוק, כי הביטוי המעשי צריך להיות מאוד מאוד מדויק. זה כמו ההבדל בין האידיאל. למה ללכת לצבא? זה אידיאל מאוד מאוד גדול. אבל הכלי שלו הוא מאוד מדויק, כן? אם אחד מגיע, יש לו המון מסירות נפש לאומה, וזה הוא לא יוכל לראות, כיוון שכשיורים צריך שה... איך זה, נכון? שהיה בצבא יודע, כן? לשים זה, אי אפשר ככה, צריך לראות, נכון? נסה, בשביל זה אתה נמצא. לא יודע מי היה פה בצבא, אני ואתה. אתה גם היית?
עכשיו
עשה. אז זה גם... אתה צריך... צריך... שרחתי שפה בישיבה. בקיצור, אתה צריך... מאוד מדויק. טוב, אני מביא את זה בתור ביטוי, כן? עכשיו אני רק אומר, זה נפקמינה להרבה מאוד סוגיות. כי כשמבלבלים במהלך המחשבה האמוני למהלך המחשבה התלמודי, שני התחומים נפסדים. אם אדם הוא לומד אמונה והוא רגיל לפגוש מושגים שממלאים אותו הערכה והרצה לרוממות, עכשיו הוא מנסה לפגוש את זה בגמרא, אז כל הגמרא תהיה משמש. ואם אחד הוא לומד אמונה והוא, השלמים הראשונים של האמונה, הוא לומד את זה בצורה נתחנית, אבל אחר כך אנחנו צריכים להתחיל לרומם את המושגים. והוא נשאר עם אותו מעמד נפש, עם אותו מהלך מחשבה נתחני, אז הוא לא מקשיב את הגודל. הוא לא מקשיב את הגודל, ואז הוא נשאר עם מושגים שהם מאוד חשבונאים, אבל לא רחבים. הוא לא פוגש את האידאל הגדול. כן? זה סוג שלם של מחשבה. עכשיו, הרב עוסק בזה בהרבה מקומות. זו פסקה מאוד חשובה. הפסקה הזו בחלק השני שלה כבר מדברת על היחס, איך מלכי המחשבה האלה תומכים זה בזה, מתאחדים זה בזה, אבל קודם כל אנחנו צריכים להבין שבחלק הראשון של הפסקה הרב מאפיין בין שני סוגי מלכי המחשבה האלה. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית, מהלך המחשבה הדייקני ההלכתי. למשל למדנו ונומי, פסקה י"ח בורות התחייה, הרב מציין שם, הרב פה בורות התחייה, הרב לימד אותנו כך, אדם רוצה לפגוש את האידאל העמוק שיש בדברים. כי כשאדם פוגש את האידאל, זה מרומם אותו. הוא פוגש משהו שייך להערצה גדולה. הוא אומר, אני רוצה לפגוש את זה במצוות, אבל אני תובע בדקדוקי ההלכות. אני אומר, מה זה? אדם, כשהוא נפגש עם שבת, עם טעמי השבת, עם הרוממות של שבת, זה מביא לו כל כך הרבה רוממות וקדושה. והוא רוצה לפגוש את זה גם בתוך הדייקנות ההלכתית של שער הציון. אז הוא עליו ממליץ הרב את הפסוק. מן המיצר קראתי ים. מה זה מיצר? מיצר זה המצוות. קיום המצוות. הדקדקני הלכתי. האדם אומר, במצוות אני פוגש את האופן איך שהאידיאל משתלשל למעשה, אבל אני לא פוגש את האידיאל. כלומר, לא פוגש את ה-י"ק. מן המיצר קראתי י"ק. אני רוצה לפגוש. ב-י"ק ו"ק זה השם השלם. שתי אותיות הן מבטאות את הרוממות של האידיאל. שתי אותיות מבטאות את האופן שזה נמשך לחיי המעשה. אז מן המיצר, כתוב הרי במערשה, בחידושה גדולות, שמצווה זה כמו י' כ' ו' כ', רק י' כ' התהפכו להיות ממצדיק. ממצדיק זה י' כ' באדבש. מבין את המערשה הזה? מה זה בא לומר? אנחנו לא מבינים מה זה אדבש, אבל זה בא לומר שזה באופן הפוך. ה-י' כ' מצווה זה האידאל הגדול, אבל הוא מופיע בצורה מאוד תמציתית, בצורה הפוכה. כן? זה הפוך, זה באדבש, זה מופיע בצורה מאוד תמציתית. כן? אנחנו לא פוגשים את האידאל הגדול. אנחנו יודעים, מה זה שבת? הוא תלמד מה זה שבת, יש קונטרס קדושת השבת של רב צדוק, ויש מאמרים של הרב קוק, ויש מדרשים מה זה שבת, ושבת. טוב, עכשיו אני בא לעשות תחינה בשבת. אז אומרים, תעשה תחינה ככה, תעשה תחינה ככה. איפה פה כל האידאל? אז אדם אומר לקשבוך, הוא מן המיצר, אני תובע מתוך המיצר, איפה י"ק, איפה כל האידיאל הגדול? עונה לו הקדוש ברוך הוא, במרחביה. עונה לו הקשבוך הוא, אתה לא נמצא במיצר. אין אפשרות להיפגש עם האידיאל הגדול, אלא אם כן אתה הולך בנתיבות המעשה המדויק, כמו שאי אפשר להגשים את האידיאל הגדול של הצבא, אם אתה לא עושה בדיוק מה שצריך, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, רבו ישראל, צבא, אידיאל, מסירות דבר, בוא נסתעד. יקצרו אותך, כן? אתה לא תהיה מהמחץ דרך כלל מהקוצרים, כי יקצרו אותך, כן? אתה צריך, מסירות נפש, עכשיו איך עושים את זה? טוב, אז תדעו, כיתה, חוליה, פרט, חורים? פרט, חוליה, מחלקה, כיתה, מחלקה, יש סדר איך עושים את זה, מה כל מיני בולבל? עכשיו הרב אומר, יש סדר כזה, שבדרך כלל מי ש... מה?
זה גם עובד ההפך, זאת אומרת, הוא לא יגיע למרחב בכלל, זאת אומרת, לאיזה... רצון כזה דבר, לרנות גדולות עם פעולת חברת תקדוקים?
אני אמרתי, בדיוק. מה זה ההפך? זה המקום שאני בא לומר. אתה אומר ההפך אולי. הוא לא יבין גם את הדקדוקים בגמרא אם הוא לא ילמד אמונה? לא יודע. זה לא. אני הבאתי מקור ברב שכתוב ההפך. שאדם לא יכול להבין את הרוחב באמת ולהיות שייך לזה. הכלי של זה, זה ללכת בנתיבות הצדק והמעשה. קרמי הרב. עכשיו זה מאוד מאוד תלוי. אם אני מראש לא למדתי אמונה בכלל, יכול להיות שגם אם אני איך מתבוצע, אני לא אגיע לאמונה. יכול להיות שאני צריך מראש לבוא עם ההבנה, לשם מה, ביטוי של מה זה. וקודם הרב אומר, תאפיין את שתי הבדלי המחשבות הללו. עכשיו אני רק אומר, רגע, אני אתן לך, הרב אומר, באורות הקודש, בעוד מקומות, קצת פסקאות לקטנו פה. אבל הרב אומר, דע לך, ששתי סוגי לימוד, בהתחלה כשנכנסים לישיבה, לומדים גמרה כמו אמונה, וזה אמונה כמו גמרה. שני הדברים קצת, כן? אחרי זה, לאט לאט מתפצלים. זה לא שלאט לאט זה מתאחד. פוך. בהתחלה זה אין הבדל גדול. אחרי זה יש הבדל מאוד גדול. אדם לומד גמרה, הוא לומד עם אופי אחר, ומצב נפשי אחר, מאשר שהוא לומד אמונה. על זה, יש כמה פסקאות ברב, שמסבירים את המדרש רבה, של ליוצא ולבא. הגמרה אומרת בחגיגה, ליוצא ולבא אין שלום. למי אין שלום? למי שיוצא מתלמוד לתלמוד. כלומר, יוצא, הרב מסביר, מתלמוד הלכה לתלמוד אגדה. זאת אומרת, מי שיוצא, מה כלומר יוצא? כלומר, הוא לומד הלכה, חצי שעה אמונה. אמונה, גמרה, חצי שעה אמונה. מי שבאמת לומד הלכה כמו שהמצב נפשי מצליח הלכה, ולומד אמונה כמו שהמצב נפשי דורש אמונה, זה מביא לו הרבה בלבול. ליוצא ולבא אין שלום. כשאתה לומד, כשאתה באמת לומד אמונה עם המצב הנפשי שמתאים לאמונה, אתה צריך פניות נפשית. אתה צריך להשקיע בזה, אתה צריך למדת הגמרא, עכשיו אתה צריך קצת לקרוא תהילים, ואז לעשות את הסוויץ' הזה, לבוא עם מנגנון אחר. זה ממש לבוא עם מנגנון אחר. והמערכה הזו שנקראת ברב, אור הרזים, קשב הייחודי, שם הרב באורות הקודש, שם הרב מסביר את זה. מה, יש מהלך כזה, איזה? זה מה שהרב אומר פה, ואבא זה אני אתן לך, נקרא, מצב הנפש הדרוש לעומק של הלכה, על פי סגנונה הקבוע, אני פה במשפט השני אצלנו בפסקה, ומצב הנפש הדרוש לעומק של הלכה, על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו, כמו הרגיל אצלנו, מאז נחתם התלמוד, הוא בטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של ההתהלכות ברחבה. במרומי האידיאלים האלוהים ורזיהם, שאיפותיהם והרחבת עידוניהם. לכן, נפלגו האגדה וההלכה הנגלה והנסתר בהבדלה לא מקרית אלא מקורתית. ההבדל הוא מקורי, מתחיל מן המקור, מן המצב הנפשי שמוליד את העיון ההלכתי והמצב הנפשי שמוליד את העיון הרזי האגדי. מה זה ההתהלכות ברחבה? זה על יסוד פסוק בתהילים, תהילים קוף יוטט פסוק ממי, שם כתוב וההתהלכה ברחבה כי פיקודיך דרשתי. שם כתוב בגלל שאני דורש את פיקודיך, דורש כבר לומד הלכה, לכן אני יכול להיות כזה שהולך ברחבה. קרב מסביר את הפסוק במקומות נוספים. כן, תדע. לא? אז מישהו אחר? טוב, אז בוא נראה רגע את הפסקאות שהבן. הרב אומר, בקבצים ד', פסקת ת' ז', יש לכם את הדפים?
כן.
אליסף. טוב. אז הרב אומר ככה. הסדר של שילובי המחשבות, כמו שהם במבט הבהיר של המחשבה העליונה החופשית והרחבה. כן, אנחנו באים לבאר על המחשבה האלוקית הזו, מחשבה אמונית שהיא מתבארת באגדה, הרב ציין שהיא רחבה, אידיאלית, ועוד פסקה שלקוחה מהקבצים, מהרפלתו, האלוהית. טוב, האלוהית, כי שם פוגשים את האצילות האלוקית, איך שזה באלוהי. יש העולמי לעומת האלוהי. כאן השמיטו את המילה האלוקית. טוב, אז יש לנו שני אפיונים. זו מחשבה רחבה, זו מחשבה אידיאלית. אז עכשיו הרב מסביר כך. המחשבה העליונה, החופשית, הרחבה, המבט שמתבונן בה זה מבט בהיר. מה קונה בהיר? זה מלא אור. כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו לא לומדים, לא רואים את האורות, אנחנו לומדים, בונים כלים. כלומר, הצדק, איך הוא מתממש? אם תקבל את העדות השנייה של העדים, רק שזה יהיה תוך כדי דיבור. אם זה לא תוך כדי דיבור, אז הצדק לא יופיע. אבל אנחנו, אז מה זה הצדק? תלמד באמונה. באמונה תלמד מה זה הצדק. צדק זה דבר מאוד גדול, תלמד באורות התשובה ובאורות זה. אבל הכלי שזה, הכלי הוא מאוד מאוד מדויק. אז בכלי אתה לא פוגש את האור. לכן המבט שעוסק באורות נקרא מבט בהיר. פעם היה חוברת כזאת, סובה פה במבט בהיר. לא יודע, אולי יקחו את זה מפה. מבט בהיר זה מבט שהנושא שלו זה האור. הנושא שלו זה האורה. הסדר של שילובי המחשבות, כמו שהם במבט הבהיר של המחשבה העליונה חופשית ברחבה, שונה ולגמרי ממה שהוא במחשבה הנמוכה. מה זה שילובי המחשבות? זה סוגיה גדולה ברב. ואני אסביר לכם. שילובי המחשבות זה איך מחשבה מולידה מחשבה. תראו, כשאנחנו לומדים גמרא, יש איזה סוג של היגיון שאנחנו הולכים איתו. יש לנו קושייה. אז רגע, אם זה כך, אז זה כך. והמחשבה הזו מולידה לנו את המחשבה הזו. זה האופן איך שהמחשבות משתלבות. כן? אם אדם אין לו מחשבות משתלבות, אז גמרא, אמונה, הכל זה כמו ספר טלפונים. זה מחשבה מולידה אחרת. זה אחד, בספר טלפונים אין היגיון. אתה קורא מספר, מספר לא מגיע מתוך מספר, הוא מגיע אחרי מספר, לכן זה מאוד קשה. כן? אפשר לספור עד 7 מספרים. כן? ככה זה הזיכרון בדרך כלל. שזה אדם נורמלי, עד 7. 7 פריטים. איך אני זוכר על סיפור? סיפור אני, כי לסיפור יש זה היגיון. כן? יש זה עלילה. כן? כל חוכמה יש לה איזה היגיון. זה אופן איך שהמחשבות משתלבות אחת בשנייה. עכשיו אנחנו רגילים להיגיון התלמודי. כשאדם נכנס לישיבה בשיעור א', אין לו היגיון תלמידי. קודם כל זה טורקי. גם אחרי שהוא מתרגל כבר לשפה, אבל מה מוליד מה? כן? מה איתה? מה? אז מתחיל ללמד אותו שפה. אחרי זה הוא מתחיל ללמוד דיון. כן? מה משנה בשיעור ג'? אתה מתחיל ללמוד, לא יודע, יכול להיות שיעור ב', אני מכוון, אבל אתה מתחיל ללמוד את שילובי המחשבות. כלומר, איך מחשבה מולידה מחשבה? אם תאמר כך, אז תאמר כך. ויש לומר כך. רגע, זה חוזר לפה. יש זה סדר. כל סוגיה אתה צריך לתפוס את השילובי המחשבות שלו. זה היגיון תלמודי. באמונה, שילובי המחשבות זה אחר. זה לא, ואם תאמר ויש לומר, זה משהו, איך מחשבה מולידה מחשבה? למה היא קשורה? זה סוג אחר של הקשבה. ההיגיון האמוני זה משהו אחר. למשל, מהר"ל. מהר"ל זה ספר מופלא, שיש לו היגיון משלו. זה ההיגיון המהר"לי. כשאתה לומד מהר"ל בהיגיון של גמרא, אתה לא מבין זאת. זה צריך, מהר"ל זה ספר עם ההיגיון שלו. רבי נחמן, אתם פתרתם רבי נחמן? אז מצוין. אז מי שפתר רבי נחמן, אומר, רבי נחמן זה יש לו את ההיגיון שלו. וזה, המילה שהכי מופיע הרבה, לא הכי, בטח יש, וזה אולי מופיע גם, אבל מילה שהרבה מופיע זה בחינת. זה בחינת השמש, וזה בחינת יעקב, וזה בחינת זה. כבר. אתה כשאתה לומד רבי נחמן, אתה צריך, יש את הסוג ההיגיון. איך מחשבה מולידה מחשבה? איך משלב אחד התבססת? אתה יכול לצאת? הרי אני בניתי איזה קומה, אני יכול לצאת לאלף כיוונים. לאיזה כיוון אני אצא? זה סוג מסוים של היגיון. גם ברב, יש סוג מסוים של היגיון. מי שיודע להקשיב הרבה את הפסקות ברב. לכן, תמיד אנחנו למדנו, כן? אני אומר את זה בשם רבותיי, לא ממציא את זה מעצמי. שיש ערך, אדם רוצה ללמוד דברי הרב, צריך ללמוד לקרוא קודם כל, להקשיב. הקריאה הראשונה זה קריאה חשובה, זה קריאה מקשיבה. אתה לא בטוח שתבין ממנה את הפסקה, אבל אם נלמד לקרוא דברי הרב בהקשבה, לאט לאט נלמד את סוג ההיגיון. מה מוביל למה, כן? מה למטה? זה לא, זה אחרת. זאת אומרת, נחזור לפסקה שלנו. הסדר של שילובי המחשבות, כמו שהם במבט הבהיר של המחשבה העליונה, החופשית והרחבה, שונה הוא לגמרי ממה שהוא במחשבה הנמוכה. אף על פי שהיא, כלומר, המחשבה הנמוכה, משתלשלת ויורדת מתולדות תולדותיה של העליונה הנשגבה. יש יחס בין המחשבות. הרי המחשבה הלכתית, היא באה להגשים בפועל את האידיאל של, שאנחנו עומדים באמונה. זה לא שתי עולמות. זה לא מוסיקה ו... לא יודע. לא יודע, לתת דוגמה, כן? כי מוסיקה וחשבון זה קשור אחד לשני, כן? מוסיקה וצבאי. לא יודע, צבאי. אומנות הציור ואומנות המוסיקה זה משהו אחר. איך צבאי משתלבים? זה סוג אחד של היגיון. איך תווים נעים? זה סוג שני של היגיון. אבל... פה זה לא עוד כך, כי הרי המחשבה הלכתית היא איך לבטא בפועל בשפה הלכתית, בשפה של חיי המעשה, את האידאל הגדול שאנחנו רוצים להגשים אותו, נכון? זה לא שני דברים שונים. זאת תולדותיה של זאת. אבל למשל, נגיד אדם רוצה לבנות בית. נגיד, לבנות בית כוונה זוגיות, אני כוונה, משפחה. למשפחה, לבית יש שתי קומות. אחד, הקומה האידאלית. אנחנו יודעים מה זה זוגיות, שכינה ביניהם. עכשיו, איך לבטא את זה למעשה? זה לא יכול להיות רחוק אחד מהשני. אי אפשר להגיד, אנחנו הורים אהובים, אוהבים אחד את השני וזה. בפועל, תרביץ לי אשתך. זה לא יכול להיות משהו אחר. לא, זה גם לא מוסרי. זה עוד משהו רחוק. זה יותר הביטוי של זה. אתה מצפה שהביטוי המעשי יהיה ביטוי של האידאה. מהרב, אף על פי שהעולם ההלכתי הוא ביטוי של העולם האמוני, אף על פי כן, יש הבדל לא רק ברמה של השפה שאתה משתמש בה. גם אופי הלימוד הוא אחר. זה אופי לימוד אחר. וכשמתבגר הדור והיחיד, וכוח פועל מהמחשבה הבהירה מתחיל להזריח עליה, הרי באה דחיפה גדולה, המכריחה לסדר את כל השילובים של המחשבות במערכה התחתונה, ותנועה זו מסבבת ייסורים גדולים בראשיתה, והם הם חבלי משיח הרוחני. מסביר הרב. הרי הדחיפה של הדור באה מתח שייכים לאידיאלים. כן? האידיאלים הללו רוצים לממש אותם. אבל האופן שמתאים לממש אותם זה על ידי הלימוד, התלמוד. אבל בתלמוד אתה לא פוגש את האידיאלים הגדולים. אז מגיע תקופה של חבלי משיח. חבלי משיח, כמו שהרב אומר בישראל ותחייתו י' ד', זה המצב שיש מחנק רוחני. גם אלה ששייכים ללימוד, הם ניגשים להם בגלל שהם רוצים, מבינים את ערכה של תורה, ורוצים ממש את האידיאלים של תורה, שומעים שיעורים של הרב חנני, זה כל כך עליון וגוח נפלא, עכשיו באים ללימוד, זה משהו אחר. לא פוגשים פה את כל ההערה הגדולה. ואז מגיע מחנק. כן? אתה, האמת היא אומרים לך, יש איזה סתירה. מצד אחד, הרב חנני מעביר שיעורים עליונים מאוד באמונה, והרב בועז כאן. מצד שאומר לך, אתה רוצה להיות שער הזה? תלמד מהרבי עיון. אתה לא, בגמרא ביום אתה לא פוגש את כל הגודל הזה, כן? אני מוכן ללמוד תנ"ך עם הספרים של הרב חנן. אני מוכן ללמוד מסרט שירים עם השיעורים של הרב בועז כהנא. אני מוכן, אבל אומרים לי, אתה רוצה להיות שייך לכל הרוממות הזאת? שכשאני שומע את השיעורים הללו, אני ממש מקשיב גודל. אני לומד לימוד, גמרא, אני נאבק פה באיזה ביצה. זה, מי שלא אומר, אתה מרגיש עם את הרגשה כזאת. מי שמרגיש את ההרגשה הזאת, ידע, זה חבלי משיח. ככה הרב מסביר, זה ייסורי המחנק. הרב אומר, בישראל תחילתו י' שחבלי משיח, עם ישראל לדורותיו עובר כל מיני ייסורים. ייסורים שמקבילים לשרף סקילה, ייסורים שמקבילים לשרפה, ייסורים שמקבילים להרג, וייסורים שמקבילים לחנק. מה זה ייסורים שמקבילים לחנק? חנק זה, לפי שיטה אחת, המיטה הכי קלה, לפי אבל ברוחניות זה איסורים מאוד גדולים. זה נקרא חבלי משיח הרוחניים. זה דור כזה, שהוא מצד אחד לומד אמונה, וזה הסיבה למה הוא ניגש עם עוד גמרא. כולי מי שמצליח. אבל בגמרא הוא לא פוגש את זה. אז לכן נוצר חבלי משיח רוחניים. אומר הרב, באורות הקודש, יש שחוכמה עליונה בהופעתה. היא מאירה את כל הפרטים של חוכמה אחרת נמוכה ממנה. ואותה ההערה שהחוכמה העליונה מאירה בשבילים הזהירים של חומה תחתנה, מגלה לגמרי דרכים אחרים שאינם דומים כלל אותו המהלך שהערת הסרל בעלדו מתוך אותו השור שזאת חומה עצמה שהפדים מסתעבים ממנה. כלומר, מה הרב מדבר? הרב מדבר כבר זה מהלך מאוד עליון של שילובי הדברים. הרי אדם לומד אמונה, פתאום מתבאר לו טעמים בלימוד הלכה. הוא למד משנה ברורה, נגיד הוא למד הלכות תפילין. למד שם כל מיני דינים. וכשהוא למד הלכות תפילין במשנה ברורה, הרי הסיבה שהדינים האלה יצאו, הוא פלפל בהם בחוכמה לימודית. נכון? הוא למד משנה ברורה, הוא למד עם מהדורת דירשו, מהדורת עוז ועדה, לא יודע, למה למד? משנה ברורה. אז הוא אומר, למה זה כך? זה כך כי זה כך. כי הדין הזה מחייב, כי תדיר ושנות הדיר תודה. למה תלית קודמת לתפילין? תלית קודמת לתפילין, כי אם עלים בקודש שלנו מורידים. תראה, אבל אם לא הגיע לתפילין, הוא דן בכללים הלכתיים, נכון? עכשיו פתאום הוא למד אמונה. למד מה העניין של תלית, שזה אור המקי, ולמד, לא יודע, לא סתם אני אומר, כן? למד זה, תלית, תפילין. פתאום הוא מבין למה תלית קודמת תפילין בכלל בסוגיה אחרת. אז החוכמה העליונה העירה, ההלכה היא שתלית קודמת תפילין. זה ההלכה. אבל אם באו אליו תפילין, קודם תפילין ואחרי זה תלית, נכון? את כל זה אני יכול להסביר בשני אופנים. יכול להסביר את זה במשנה ברורה. כלומר, למה תלית קודם את תפילין? כי מעלים בקודם ומורדים. אבל אם תפילין הגיע לידו, מצווה בעל התחל תחמיצנה, נכון? והכלל הזה גובר על הכלל הזה. הסברתי את זה ברמה של המשנה ברורה, נכון? עכשיו אני לומד אמונה, לומד הרפי לתואר. שם כתוב שתלית זה אור המקי ותפילין זה תפארת. לא יודע בדיוק מה, כן? אז למדתי שתלית קודם מתפילים בכלל לפי סדר אחר, לפי הסדר שהחוכמה העליונה. ופתאום למדתי, החוכמה העליונה מאירה את השבילים של החוכמה התחתונה בסדר אחר. אתם מבינים מה אני אומר? כן, אנחנו ביחד. כן? אז הרב אומר, יש שחוכמה העליונה בהופעתה, מאירה את כל הפרטים שחוכמה אחרת נמוכה ממנה. ואותה, כלומר, מסבירה אותה, מאירה אותה, מבהירה אותה. ואותה ההערה שהחוכמה העליונה מהירה, היא לא באותם דרכים של החוכמה התחתונה. זה לא על פי הכלל מעלים בקודש וזה, זה בכלל לא בהסברה אחרת. מגלה היא לגמרי דרכים אחרים שאינם דומים כלל אותו המהלך שהערת הסר בעל ידו מתוך אותו השורש זאת החוכמה עצמה, שהפרטים מסתעפים ממנה. ויש בנידון זה מעלות על גבי מעלות. צור, אחרי שנפרס לפניו, לפני אדם החוכמה, אז הוא רואה את ההבדל בין החוכמה התחתונה לחוכמה העליונה, וההשפעות השונות שיש מחוכמה על חוכמה. מה למדנו מכאן, מכל הפסקות הללו בינתיים? למדנו על היחס השונה שיש בין שתי החוכמות הללו, ועל מעמד הנפש השונה שצריך להיות לאדם שלומד אמונה, ואדם שלומד גמרא, כמובן, במה דברים אומרים. אנחנו מדברים, כשאדם יש לו באמת פניות נפשית ללימוד אמונה, והוא ניגש לזה באופן אחר. זה כנראה תלוי בשלבים, לא מדובר בשלבים הראשונים של לימוד אמונה. שלבים הראשונים של לימוד אמונה זה מה שנקרא ההכרה, להכיר מתוך ידידות. אחר כך כשאדם בונה באמת מחשבה רחבה ואופיית, אז הוא צריך ללמוד איך לעשות את זה. כן.
זה
כתחילה
שאדם
כשהוא
לומד
למרגע מסוימת,
כשהוא לומד את הפרטי ההלכות, אז הוא נגן אותם ב...
לא חייב להיות, לא. לא חייב להיות. בכלל. אצל אדם גדול, הכל שייך אחד לשני. כן? אני זוכר שכשלמדנו, עם הרב טאו פעם באיזה חבורה, למדנו את פירוש עולת ראייה בקטורת. אז הרב טאו, הרבה דברים שם של הרב, שאתה לא רואה, פתח רמב״ם והזהיר על פעמים כל דינים, כל מיני, חשבן איך זה לפי הרמב״ם. הרב אומר, מה קודם למה, זה, איך זה מתחשבן וזה. ולא תמיד זה. מה שהרב טאו יכול לעשות, זה לא מה שאנחנו יכולים לעשות. בדרך כלל זה מה שאנחנו לא יכולים לעשות. זה משהו אחר. צריך להיות שלבים בלימוד. כי אני אומר, בהתחלה אדם לומד פחות או יותר עם אותו שכל. אחר כך לאט לאט הוא מפתח, מסגל לעצמו סוג של כישרון, שמסוגל לעשות את הטרנספורמציה הזאת, לבוא עם מהלך מחשבה אחר, ומעמד נפש אחר, ללימוד אמונה. זה משהו אחר. לארגן את שילובי המחשבות. אבל זה לא לא מדויק, זה מאוד מדויק. רק האופן המחשבה מולידה מחשבה, זה סדר אחר. טוב. בסדר? מה אתה אומר, תידר? אני רק רציתי להרוויח עוד משהו פה בקבצים. זה אין לכם. בקבצי רמת גן בעמוד קוף יוזאי, זה פנקס הדפים, פנקס דלת, סעיף אחד. הרב אומר כך, בסדר? זה, תקשיב, אף על פי שלימודם של המצוות המעשיות ודקדוק קיומם מכבידו לפעמים הרבה על הצדיקים הגדולים החיים תמיד באור המחשבה העליונה. כלומר, מדובר פה על אנשים במדרגה מאוד גבוהה, שהם, השכל שהם תפוס באור המחשבה העליונה, הרחבה, המקפת, האידאל. וכשהם פונים אל הדקדוק המעשי, של הלימוד, של שער הציון, בסימן קטן, שזה, זה מכביד עליהם. הצרות, זה מכביד עליהם. הם, המחשבה שהם טסה, אפה, שטה, יש הרבה ביטים כאלה ברב, ש... כן? תמיד, בגמרה, זה דוגמה למשל. תראו כמה אפשר לספוג מהביטויים של הרב. אתה לא יודעת כמה אתם מכירים את הביטויים הללו, אבל כשאתה לומד גמרה, אז אתה לא יכול. איך תמיד, תמיד אנחנו יודעים את הדוגמה הזו, נכון? שמשחק שח. שבגמרה, אתם מכירים מה שאני אומר? שאני אומר. אני חושב שרק דוגמה טובה, כן? שבגמרה, כל מלאך צריך להיוולד מהמלאך הקודם. אתה לא, אין הברקות. כמו שאתה אומר, מה הקושי? יש לי תירוס, נפל מהשמיים. זה צריך להיוולד מאיפשהו, כן? באמונה, תראו, הביטויים של הרב זה ביטויים של טיסה, עפיפה, כן? המחשבה שטסה, שטה, זה משהו כולל את עולמות. זה מהלך אחר. זה כמו ההבדל בין נסיעה, הליכה ברגל, לבין לעוף בשמיים. אתה הולך ברגל, אז יש להפך, איך אתה הולך? אתה הולך, פונה ימינה, פונה שמאלה, פונה... למעלה אין דברים כאלה. כן, טס. זה משהו אחר. נכון? זה נכסם, כשקוראים פסקאות של הרב, רואים, תזרמים, מלמעלה, למטה, זה משהו אחר. לכן, אדם מגיע עם היגיון מסוים, קשה לו לתפוס את דברי הרב, זה נראה לו ריחוף, קוראים לזה. בפועל, זה לא ריחוף בכלל, זה בדיוק איך שטסים במטוס. גם איך שטסים, גם טייס צריך ללמוד איך לטוס. כן, הוא לא יכול סתם לעשות, הוא לא יגיע לאמריקה, הוא יגיע לא יודע בדיוק לזימבבואה, הוא יגיד. צריך לדעת איך לנסוע. אבל זה משהו אחר, זה לא עם תמרורים, זה לא עם רמזורים, זה צריך לדעת איך להטוות דרכים באוויר. עכשיו הרב אומר, הצדיקים הללו שזה עיקר עניינם, הם טסים. עכשיו תתחיל לתת להם ללכת. אז הם, לימודם של המצוות המעשיות ודקדוק קיומם, מכבידו לפעמים הרבה על צדיקים כאלה. אז מה, הם לא לומדים אמון? הם לא לומדים גמרא? לא לומדים הלכות? אומר הרב, מכל מקום, מתוך כוח היראה העליונה שבלבבה. אני הרבה יותר הייתי רוצה עכשיו ללמוד אמונה, אבל יש לי רצון השם. הצדיקים הם יודעים לבטל את המדרגה שלהם, מפני רוממות רצון השם, מפני היראה העליונה שבלבבה, מתגברים על שפע קדושתם. ועוסקים בתורה ובמצוות, במעשה ובדקדוק, אף על פי שהם צריכים למעט על ידי זה את אורם העליון. מתוך שמבטלים על ידי עסקם בעבודה נמוכת עבודתם הרוחנית, מהרב, אז הם זוכים שהשגתם הם המתפספת וכו'. אני מביא את זה רק כדי לראות, יש הרבה תיאורים כאלה ברב. מי שקצת רואה בדברי הרב, יש הרבה תיאורים כאלה. כי מי שנמצא באמת שהפניות הליבית שלו והמחשבית שלו, נשארת לניגון המוקשב הזה של לפגוש את הייחודים, אז כשהוא ניגש ללמוד גמרא, כן, אז יש לו קושי לצמצם את עצמו. כן, הוא רוצה לטוס, לשוט. ואז אדם צריך לצמצם את עצמו מפני היראה, לבטל את עצמו מפני רצון שמיים. טוב, הרב אומר שהוא זוכה אחרי זה לאורי. טוב, אז זה פה שייך למשפטים הראשונים של הרב. אומנה, בסדר, בוא נקרא שוב את הפסקה בהתחלה ואז נמשיך. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית הולך האלוהית, או שפה בכתב יד, הולך ומתרחב בטבעו. מקפת היא חזיונות רבים ואופקים גדולים, ותכונת הציורים שלה היא נשונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה. ומצב הנפש הדרוש לעומק של הלכה על פי סגנונה הקבוע מושגר אלינו, מאז נחתם התלמוד, הוא בטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של ההתהלכות ברחבה במרומי האידיאלים האלוהים ורזיהם, שאיפותיהם והרחבת עידוניהם, לכן נפלגו האגדה בלכה נגיד מסתם בבדל המקרותים, ולפעמים זה באמת משך לאופעים שונים. יש אדם שאופי הנפש שלו יותר חתי, גמרתי, והוא קצת לומד אמונה, קצת להתבשם. ויש אדם שבשלב מסוים בלימוד שלו, בשייך ושל התורה, הוא קובע עצמו בלימוד אמונה, והוא קצת לומד גמרה. יש הרבה הדרכות של הרב לאנשים כאלה. הרב אומר להם, איך ללמוד גמרה? יותר במהירות, בשטיפה. יש פסקות ברב, שהרב מדבר הדרכה לאנשים כאלה. טוב. יש אנשי אשכולות ששייכים גם לזה וגם לזה. כל אחד צריך. אבל זה אני מדבר במצב, כבר בשלב כזה בלימוד, שלב מתקדם. שבאמת אדם מתוך שייכות לתורה הוא יכול לזהות מה הנטיות שלו ולא מבחוץ. אמנם, הונחה שאיפה פנימית במעמקי הנשמה לשלב את ההלכה והאגדה יחד. עד עכשיו למדנו על ההבדלה ביניהם. צריך לעשות קודם את ההבדלה כדי להבין את האופי השונה של ההלכה והאגדה, שזה לא סתם שתי מקצועות סמוכים. זה הערת החומה העליונה, והאופן איך שהיא הגבורה, איך שאידיאל גדול הולך ומצטמצם למעשה זה, עם היגיון אחר. מהרב אומנם, כיוון שהתורה היא אחת, אז יש שאיפה פנימית בממקי הנשמה. נשמה של מי? זה שער נשמת ישראל, נשמת התורה, ולא שער רק האדם מסוים פרטי. כן? שער. הנשמה, שהיא כבר שייכת אל הצורה של התורה כפי שהיא צריכה להופיע באופן שלם, שם מונחת שאיפה שההלכה והאגדה ישתלבו. פה לא כתוב יתאחדו, פה לא כתוב יתאגדו, ישתלבו. נראה, זה יש פה מהלך מדורג בפסקה. אומר רב, בגלל שהשאיפה הזו קיימת, אז יש במהלך הזמן הרבה ניסיונות בוסריים. עשו ניסיון זה, מפלפלים בפלפולים שונים. כל מיני ניסיונות, חלקם בדור שלנו, בטח רב מדבר גם על דורות קודמים, שניסו לשלב, מה כוונה לשלב? ניסו ללמוד את האגדה בדרך פלפולים, וניסו לבאר את ההלכה בדרך אגדית. כל מיני ניסיונות יש כאלה. עשו ניסיון זה בפלפלים בפלפולים שונים, שאנו רואים בהם, בניסיונות הלו, אף פי שהניסיונות הלו ניסיונות בוסרים, אומר הרב תכף, אבל רוח קדוש של ניסיון יצירה. ורוח הקדוש הזה הוא משוקה, מה משקה אותו? זה תהליך של צמירה, תהליך של גידול. מה משקה אותו? טל החיים של חפץ האחדות והשלום הגמור בין העלמין דהתגליין ובין העלמין דגניזין. כלומר, יש עולמות גנוזים. זה העולמות שהעולם האגדי, הפנימי, הקבלי, הנסתר, הולך וחושף לנגד עינינו. יש עלמין דהתגליין. האחדות שביניהם, והשלום שביניהם זה שאיפה מאוד גדולה. כשהיא באמת תגיע לגמר פריה, זה יהיה שלמות הופעת תורה בימות המשיח. אבל, כמו כל שאיפה טובה, היא מתחילה להוליד כל מיני ניסיונות. כל מיני ניסיונות. יש ניסיונות כאלה, למשל, לא אומר שעליהם אומר הרב שזה מסוד בעוסקה, נזר לומר, וסתם נתן דוגמה. כמו למשל ליקוטי הלכות של רבי נתן. זה באורים של הלכות, פרטי הלכות, על פי רעיונות בנסתר. עוד אחד, עוד כל מיני באורים כאלה, כן? שנעשו באופן שיטתי. יש כל מיני דוגמות, אבל אני לא רוצה להרחיב כדי לא... מה? בן ישחי? לא מכיר. איפה יש בן ישחי? בן ישחי יש לו עלה גדול, יש לו הלכות. אז זה אופי אחר. יש ניסיונות כאלה. כל מיני ניסיונות כאלה. צריך ללמוד קצת יותר בדקות, אז נביא שזה לא רק לבאר הלכה על פי האגדה. יש גם סגנון לימוד הלכתי שהוא מחפש את הרוחב האגדי, וזה אפשר גם לפלפולים. לא סתם הרב הוא מביא פה את המילה פלפול. כי הרב מבאר שלפעמים הייתה שיטת הפלפול, שאתם לא כל כך מכירים אותה, כן? היא מאוד מאוד לא נודעת בימינו, אבל יש, הייתה שיטה שלמה כזאת, התקופה, צבחו כבר קמאי ובטראי, אתם יודעים, המערל אתם מכירים שצבחו לגד שיטת הפלפול. זו שיטה שהיום אתם לא מכירים אותה. זה לא מה שאתם רואים בפני יהושע, זה לא שיטת הפלפול. שיטת הפלפול זה שיטה שלמה שהיא לא עסקה לבאר הלכה מסוימת, אלא להציב מערכות עצומות, כמו למשל, אתם מכירים את הלכות שאביי ורבא חולקים, והלכה כאביי, okay? יעל כגם. Okay? אז הצלח, היינוי דביוד, שלא היה אמון השתת גבול, אבל כתב מערכה, להראות איך שכל הלכות הללו קשורות אחת לשנייה. שאם אתה סובר שיהיו שלא מידע אדם ויהיו שאתה סובר את זומן ומפריע, איך כל ההלכות? Okay? זה נקרא ניסיון כזה. למה? כי זה לוקח את האופי המערכתי. Okay? ואתה מיישם אותו לגבי ההלכה. הרב כותב שהרבה גדולים, לא הרבה גדולים, יש לו דוגמה לגדול אחד, שבגלל שלא למדו אמונה, אז את החפץ האגדי שלהם השקיעו בה בלימוד המלאכה, ויצאו מזה כל מיני יצירות. יש דוגמה שהרב מביא.
יצירות טובות,
הרב. טובות, הם חלק מהניסיון, זה לא הניסיון השלם. זה חלק מהניסיון. למבט רחב, שבא להסביר איזה הלכה.
אבל הרב אמר שזה מסוכן לעשות איזה שינוי.
זה לא נעשה בתהרה, ואם זה נעשה בתהרה ומירת שמיים, אז זה ניסיון. הרב אומר, תכף אנחנו נראה שזה משפיע, כבר פעם רע, אבל זה משפיע מאוד אופי הלימוד. הנה, זה שאנחנו היום לומדים גמרא בעיון, לפעמים שואלים, היום לומדים גמרא, לא באותה שיטה שהם דונית, תסתכל רבי עקיבא, לא לומדו כמו שאנחנו לומדים. אז אולי צריכים ללמוד כמו שהיה פעם. אוקיי? פעם לומדו יותר בפשטות, עוד כל מיני ניסיון. כאן, אני לא יודע אם זה נכון, אבל נגיד. כל מיני רב חיים ורב שימן וזה, איפה רואים דברים כאלה? צריך לדעת שזה חלק מההתקרבות שאלמא דאיתגניא ואלמא דאיתקשיא. אלמא דאיתגניא. כי זה סוג של מחשבה מאוד רחבה. שמשתמשים בה בהיגיון שלה כדי להסביר הלכה. אז לאט לאט לימוד העיון בגמרא נעשה משוקם מטה לחיים של רוח היצירה הקדוש. וזה כל עוד כל מיני ביטוי. הרב אומר ככה, עשו ניסיון זה מפלפלים בפלפולים שונים, שאנו רואים בהם רוח קדוש הניסיון יצירה משוקם מטה לחיים שחפץ האחדות והשלום הגמור בין האלמין דהתגניין והאלמין דהגניזין. אמנם, לא יצא בצורה של גדלות וגמר פרי, כי אם בצורה קטנותית ובוסרית. וזה לא התכלית של נטייה נפשית זו. השאיפה הפנימית הנשמתית הולידה נטייה נפשית. נטייה נפשית היא נמצאת עדיין מצורה. אתם אומרים, יש שאיפה נשמתית, נטייה נפשית. שאיפה הנשמתית היא מאוד פנימית, היא אמיתית, היא אצילית. מה היא הולידה בניגלה? נטייה נפשית. נטייה נפשית הזו עכשיו היא עדיין קטנה, בוסרית. תכלית נטייה נפשית זו, כלומר, לאן היא תגדל? מה היא הפרי שלה? היא האחדות הרוחנית המוחלטת של העולמות הללו, הנראים כנפרדים. טוב, נמשיך פעם הבאה.